והיום, תוך כדי הלימוד, יהיה לנו לימוד, אני מקווה שיהיה מעניין, כי אנחנו נדון באחד הנושאים המרתקים והמעניינים ביותר, לא רק בקבלה, אלא בכלל בהיבט האנושי. תכף נגלה לכם בסוד מהו הנושא הזה. אבל לפני כן, בואו גם נחשוב ביחד על הצלחת הקונגרסים שממש עכשיו מתחילים. יש שני קונגרסים בעולם שמתחילים עכשיו. אחד הוא בסנט לואיס, בארצות הברית, שם הרב לייטמן נמצא עם משלחת של חברים שנמצאים שם עכשיו, והם פוגשים לראשונה קבוצה די גדולה של לומדים שלמדו בארי אונליין, זה בעצם תוכנית לימודים אינטרנטית ששודרה ברחבי ארצות הברית, באינטרנט כמובן, אבל המון אמריקאים למדו שם. עכשיו כולם התקבצו מכל רחבי צפון אמריקה למקום הזה שנקרא סנט לואיס, מקום לא גדול במיוחד ולא מפורסם כל כך, אבל שם יש קבוצה של לומדים רציניים והם הרימו שם קונגרס, ובאמת הצלחת הקונגרס הזה תקבע את הצלחת המשך ההפצה בצפון אמריקה, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ובמקביל לעוד תמיכה ועזרה ו השתתפות, התקבצו גם חברים מכל אזור רוסיה, אוקראינה וכן הלאה, של כל האזור שם, בקייב שבאוקראינה, ועושים גם שם קונגרס. אז אנחנו עכשיו לומדים קבלה, הם לומדים קבלה, הם לומדים קבלה. ברחבי העולם עכשיו יש ריכוזים של אנשים שרוצים לעורר את הנקודה שבלב, לא בשביל עצמם, אלא בשביל שהעולם כולו יגיע לאן שאדם צריך להגיע. אז נרכז את המחשבה שלנו גם בזה, וגם זה קשור מן הסתם לנושא של השיעור שלנו היום. אז כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, ובאמת הבטחתי לכם, אנחנו עוברים על פרקים נבחרים בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שהיא הקדמה מאוד עשירה ומאוד בסיסית בהבנת הדרך והשיטה של חוכמת הקבלה. ואחד הפרקים המרכזיים שמדברת עליהם ההקדמה הזאת היא על נושא האמונה. מהי אמונה? איך עובדים נכון עם אמונה? האם אמונה היא כמו שאנחנו חושבים בשפת הרחוב? אני לא רואה משהו, אז מישהו מספר לי, ואז באופן סובייקטיבי נדמה לי שזה כך, או אני רוצה לחשוב שזה כך, ואז אני אומר, זאת אמונה. זאת אומרת, משהו שלא נתפס בחושים, ומכיוון שהוא לא נתפס בחושים, אז אני מעדיף לראות אותו כך, או שזה הגיוני. או האם אמונה היא כפי שמגדירים אותה במילון, והוצאתי מהמילון האינטרנטי ויקיפדיה את ההגדרה של אמונה, שאומרת כך, רואים את זה? יש זה? רואים? ברור מספיק? תפסתי את זה כמה שאפשר גדול. אמונה היא קביעת עמדה לגבי המציאות באופן סובייקטיבי, ולא רק על סמך עובדות אובייקטיביות. פירושן של עובדות אובייקטיביות הוא שהן מבוססות על חוויה ישירה של המציאות, דרך החושים והשפה או דרך תחושות. נותנים פה דוגמה כמו כאב, עצבות, אהבה וכו'. אמונה סובייקטיבית מערבת היסקים שאינם נגזרים ישירות מההתנסות, אלא מהשלכה של עולמו הפנימי, כמו היגיון, רגש, אינטואיציה וכו', של האדם על המציאות. באמת, הם הגדירו מאוד יפה את מה שאנחנו תופסים בתפיסה הרגילה. אם תשאלו אדם ברחוב מהי אמונה, אז פחות או יותר הוא יגיד לכם, מה שאני לא רואה ושומע וזה, אני יכול להאמין או לא להאמין שזה קיים, או שהרבה פעמים משליחים את זה להיבט הדתי. שאומרים אמונה, ישר זה מקפיץ לאדם את הפיוז הדתי בראש, ואז אמונה זה לעשות פעולות כאלה או אחרות עם הגוף שלו, או תקסים כאלה או אחרים, וכך מתייחסים לאמונה. ומאוד חשוב שכשאנחנו קוראים את המושג הזה, כשמגדיר אותו מקובל בתוך טקסט, ננסה להבין למה הוא מתכוון כשהוא אומר אמונה. ובאמת, החל מאות י"ז בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעמוד 164, אתם יכולים לפתוח בעמוד הזה, אנחנו רואים פרק שלא עכשיו הדגשנו אותו גם בהדגש בצבע כהה יותר בתוך הספר, בספר קבלה למתחיל, בעמוד 164, אות י' ז'. ואומר לנו כך בעל הסולם: ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. זאת הוא כבר יוצא מאיזושהי נקודה שיש דבר כזה אמונה, והלומד בטרם הלימוד, לפני שהוא נכנס לתוך הלימוד, הוא מתחייב להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. מה זו האמונה הזאת? מה זאת אומרת להתחזק באמונה? כן? גם זה יכול להישמע בקונוטציה ראשונית מאוד משהו חיצוני. שומעים, הוא מתחזק. במקום ללכת פעמיים ביום לבית כנסת, הוא הולך שלוש פעמים ביום לבית כנסת. הוא התחזק. כן? זה כאילו ההתחזקות. נכון? ככה אנחנו רגילים. למה מתכוון פה בעל הסולם? הרי ודאי שהוא מדבר על משהו פנימי ולא חיצוני. וכמו כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך. זאת אומרת שאדם דרך לימוד יקבל מאור מתוך הלימוד, והמאור הזה יביא תוצאה. לא סתם הוא מקבל מאור, הוא מקבל את מה שהוא רוצה. אנחנו יודעים שתמיד הרצון הוא זה שקובע. אנחנו חיים בפני עולם שלם, אבל אין לנו שום גישה אל העולם הזה פרט למה שאנחנו רוצים לראות בו ולקבל ממנו. לכן, על פי מבנה הרצון שלנו, אנחנו קולטים את תפיסת המציאות. ואז הוא אומר שמה יהיה כתוצאה מכך? שאמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. זאת אומרת, זה הדבר המיוחד במאור, שהוא מגדל את שיש בו סגולה שמגדלת את האמונה. ואז יהיה נכון ליבו בטוח, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, למי מתאים המצב הזה לפתוח ספר, לקרוא, לבקש שאמונתו תגדל, ולצפות שהמאור שבא מהלימוד אכן יגדל את האמונה הזאת? למי זה מתאים? למי שמרגיש שהוא בלא לשמה, והוא רוצה להגיע ללשמה. שוב, איזה שהם מושגים, מה זה לא לשמה, מה זה לשמה? גם נשמע מאיזשהו עולם מושגים שכל אחד יכול לדמיין לגבי הנושא הזה מה שהוא רוצה. באופן, אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה לאמונה, מה, לאמונה אני צריך לזכות? מה זאת אומרת עדיין לא זכה לאמונה? תשאלו אנשים ברחוב, כל אחד הוא מאמין, ואם באמת הוא גם מקיים כל מיני פעולות עם הגוף שלו, אז הוא אומר, אני מאמין רציני, אני עוסק באמונה, כן? מה זאת אומרת שצריך לזכות לאמונה? מה, אמונה זה לא דבר טריוויאלי? אפילו אדם, אנשים חילוניים, תשאלו אותם ויגידו, בטח, אני בן אדם מאמין, אז מה אם אני לא עושה פעולות חיצוניות? אני מאמין, בטח שאני מאמין. באמונה גדולה, זאת אומרת, זה לא, אין פה בכלל ספק על השאלה הזאת. אז למה הוא אומר לנו פה שעדיין לא זכה לאמונה? מה זה נקרא לזכות? ובכלל, אם אני עושה איזושהי עבודה, אז אני מקבל שכר. אז עדיין לא קיבלתי את מה שעבדתי בשבילו. למה הוא צריך להגיד לזכות? לזכות, אני זוכה בלוטו, בפיס, זכיתי במזל בחיים, זכיתי באישה נהדרת, לא יודע, משהו, זכיתי, כן? אבל מה פתאום להגיד לזכות באמונה? אני ממלא כרטיס ופתאום אחד מכמה זוכים באמונה, ויש פה איזשהו הטלת גורל. ואז הוא ממשיך, כי יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. כמו שאמרו חז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. שימו לב, צדיק באמונתו יחיה. גם זה משפט ששוב אני חייב להוריד את זה קצת לשפה היומיומית כדי שנראה עד כמה אנחנו לא מבינים על מה מדובר כאן. כשמישהו אומר, תשמע, אני מאמין ככה וככה, והוא אומר, אני ככה וככה, והשלישי אומר, אני מאמין במשהו שלישי, אז מישהו בא ותמיד ואומר, אדם באמונתו יחיה. כאילו, תעזבו אותם, כל אחד שיאמין במה שהוא רוצה. בדרך כלל שוכחים את המושג צדיק. מה זה צדיק? מה, מדובר פה על צדיקים? צדיקים, אולי יש כמה מעטים כאלה בדור, אבל מה הכוונה ש... וצדיק באמונתו יחיה? מה, האמונה שלו זה החיים שלו? אין לו משהו אחר בחיים לעשות, הוא כבר צדיק, בשביל מה הוא צריך את זה? זאת אומרת, אם אנחנו רגע ניכנס לתוך המושג הזה, אמונה, נראה עד כמה אנחנו לא מבינים אותו. לא מבינים על מה מדובר פה. ובטח, מה יש למושג הזה לעשות במקום שבו אנחנו מדברים על מחקר, מחקר מדעי, מדע שהוא מעל לכל המדעים כולם, שהוא חוקר במדויק את המציאות. כך אנחנו מגדירים את חוכמת הקבלה. בעל הסולם אומר, סדר של שורשים הנמשכים על פי קודם ונמשך, ועל פי חוקים בדרך קודם ונמשך, על פי חוקים קבועים ומוחלטים, הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אז איזה חוקים, איזה זה, כשמדובר על אמונה, כשכל הדבר הזה מבוסס על איזשהו בסיס כל כך ארעי ובר חלוף וכל כך סובייקטיבי. כל אחד מאמין במשהו בחיים, ובהתאם לזה קובעים שיטה שקוראים לה מדע, אז לא מדובר פה. ולא עוד, אלא שאין לו עצה אחרת מזו. כמו שאית, במסכת, כן? אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בראת צדיקים ורשעים, מי מעכב על ידך? כביכול הטענה של איוב, מה אתה רוצה ממני? אתה בראת את הרשעים שבי ואתה בראת את הצדיקים שבי, את היכולת שלי להרשיע את הכוח העליון או להצדיק אותו. שניהם אתה בראת, אז רגע אני מרשיע, רגע אני מצדיק. מה אני אעשה? איפה פה העניין שלי? מה החלק שלי בעניין הזה? איפה הבחירה שלי? למה אני ראוי לעונש או לשכר? אם אני פעם מצדיק, פעם מרשיע, על פי מה שאתה מכוון אותי, אני איזושהי בובה, מריונטה, מלמעלה. עכשיו מצדיק, עכשיו מרשיע. אז למה אני צריך בגלל זה לסבול או ליהנות מאיזשהו שכר? ופירש רשי שם, בראת הצדיקים על ידי יצר הטוב, בראת הרשעים על ידי יצר הרע. אז ניקח את זה רגע לפנימה, לא החוצה, לא אלה, הם צדיקים והם רשעים, כי בזה אין לנו עבודה ובאמת אין מה לעשות עם זה, אלא בתוכנו. יש בנו מצבים שבהם אנחנו מצדיקים ואומרים איזה יופי, איזה נכון, רואים, מבינים את ההשגחה במידה מסוימת, ויש מצבים שבהם אנחנו אומרים, למה? זה לא לפי מה שאני, אני לא מסכים עם זה, זה לא הוגן, זה לא פייר. זה מצב שבו אני מרשיע. אז הצדקים ורשעים נמצאים בתוכנו. לפיכך, הוא אומר, אין ניצול מידך, אף אחד לא ניצול מידך. איפה הבחירה החופשית? למה אנחנו אומרים שבכלל אפשר לבחור במשהו? כי מי מעכב, כי מי יעכב, אנוסים הם החוטאים. זאת מי שחוטא הוא אנוס לחטוא, מכיוון שאם מצטיירת לו תמונת עולם מסוימת, והוא בנוי מרצון לקבל הנאה, אז בהכרח הוא יברח מהטוב, ילך אל הרע, ואם הוא רואה כרגע מצב שבו הוא מרשיע, מה הוא יכול לעשות איתו? אין לו שום אפשרות לפעול באופן חופשי כלפי המצב הזה. ומה יהדרו לחברה ידי איוב, ומה החזירו לו חבריו של איוב? אף אתה תפר יראה, תגרע שיחה לפני כל, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין. זאת אומרת, בכל זאת יש משהו ש... אנחנו נברנו איתו, אין מה לעשות, זה הרצון לקבל על מנת לקבל, האגואיזם שלנו, ההנאה העצמית שלנו כמה שמוביל את החיים, אבל אותו כוח שברא את הרצון לקבל, גם נתן את התבלין, את האפשרות לתקן אותו, לשפר אותו. וזה נקרא תורה. אותו מאור שהוא מזכיר בתחילת אות י' ז', שאומר שהמאור הזה, בזכותו אפשר לזכות לאמונה. בזכותו אפשר לתקן את היצר הרע הזה. אז הוא אומר, ברא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. ופרש רשי שם, אתם יודעים, רשי אומר, כתוב שהוא לא בא אלא לפשוטו של עניין, אבל רשי הוא היה מקובל ענק, כל כך גדול, שבמילים קצרות הצליח לתמצת את כל הרעיון בתוכו. רק צריך לדעת לקרוא את זה נכון. אז מה פרש רשי שם? ברא לו תורה שהם תבלין, שהיא מבטלת הרהורי עבירה. כמו שכתוב, אם פגע בך מנובל זה, זאת אומרת, מי שכבר רואה שהרצון לקבל שלו הוא המנובל, פגע בך, יש לך פתרון, משכה הוא לבית המדרש. זאת אומרת, קח אותו למקום שבו אתה דורש תיקון. בית המדרש זה אותו דרישה שבאדם, שאני רוצה לתקן אותו ולהעביר אותו למצב שבו אני יכול להשתמש באותו רצון, אבל על מנת להצדיק את הכוח העליון, ולא על מנת ליהנות סתם מה... הרשאה הזאת. אם אבן הוא נימוח, אי לכך לאו אנוסים נינהו, הם לא אנוסים. זאת אומרת, גם אותם רשעים שבאדם, הם לא אנוסים להישאר כאלה. כי ניתנה לך הבחירה, ופה תכף נראה איפה הבחירה הזאת, ניתנה לך הבחירה לעבוד לא בתוך הדעת, אלא למעלה מהדעת. בתוך הדעת אתה מרשיע, אבל יש איזשהו כוח כזה, סגולה מיוחדת שקיבלת, שנקרא המאור המחזיר למוטב, או תורה, מאור, אורה, אור. את המאור הזה אתה יכול לקחת ולהשתמש בו כדי לצאת ממצב של הרשאה למצב של הצדקה. אז על שום דבר בחיים אתה לא יכול להגיד שאתה אנוס. יש לך בכל זאת בחירה להשתמש נכון בדבר הזה שנקרא המאור. היא לקח לאו אנוסים נינהו, זאת אומרת לא אנוסים הם, שהרי יכולים להציל את עצמם. עד כאן אות י"ז בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אנחנו נחזור לקראת סוף השיעור שוב על אות י"ז הזאת, אבל לפני כן חשוב שנבהיר על מה הוא מדבר, מה זה המושג הזה אמונה באמת, כפי שהמקובלים מתייחסים אליו. בבקשה, שאלה. רק רגע מיקרופון. ואני מבקש לקום.
רציתי לשאול, מה זה אמונה מעל הדעת, ואם יש בכלל אמונה מתחת לדעת?
בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמוד, את רואה? מה שרצית לשאול, אני מקווה שתקבלי תשובה עכשיו. בסדר? אז באמת, מה זה אמונה מעל הדעת, מתחת לדעת, בתוך הדעת? בשביל זה צריך לדעת מה זה דעת, כן? מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? על מה מדברת חוכמת הקבלה? כן, חוכמת הקבלה היא חוכמה מאוד ריאלית. היא מדברת על איך האדם תופס את המציאות שבה הוא חי. וברור שאת המציאות שבה אנחנו חיים, אנחנו תופסים על פי הכלים שיש לנו לתפוס. אנחנו לא יודעים מה באמת יש מחוץ לנו, ואפילו לא מה שיש בתוכנו. אלא אנחנו בסך הכל מודדים, בעזרת האמצעים שקיימים בנו, את התגובה שלנו למציאות. זאת לא המציאות עצמה, זה לא האמת, באמת מה יש בחוץ. יכול להיות שכאן בחדר עכשיו מטיילים מלאכים, יכול להיות שיש כאן כל מיני תדרים, אנרגיות, יכול להיות שיש כאן כל מיני פרפרים, ומישהו יגיד, יופי, אתה רואה את זה? כן, לא, בסדר, אתה רואה. בשבילי זה לא קיים. למה זה לא קיים? אני אומר, כי אני לא רואה את זה. אז יודע מה, אפילו אני אקרא לך ביסוס. בוא נשאל פה את כל הקהל, ונשאל אם מישהו רואה את מה שאתה רואה, לא, אז יש מקום מיוחד, אתה יכול להתאשפז בו, ולספר שם על מה שאתה רואה. אבל אצלנו, כאנשים נורמליים, אנחנו מדברים על מה שאנחנו תופסים, מה שאנחנו רואים. לכן נאמר, אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. ומי שרואה דברים אחרים, או שישמור את זה בשקט, או שילך להתחבר עם כאלה שגם רואים דברים כאלה. זה פחות או יותר התגובה. יש כאלה שמלמדים, אני במקרה בא גם בעוונותיי הרבות מתחום שבו מלמדים, קצת לעדן, באמת לחוש קצת אנרגיות, לראות, וגם, אז זה עניין מאוד פיזי. אז באמת יש כזה דבר, אפשר לחוש חום, ואם מתרגלים קצת אפשר לראות איזשהו אור קטן מעל מין הילה קטנה, זה עניין של אימון זה באמת אפשר לעדן קצת את החושים, ואז פתאום מתגלה משהו חדש. אבל זה עדיין לא שינוי, זה לא אמונה, זה לא שייך לאמונה בכלל. זה פשוט חושים שאנחנו לומדים לעדן אותם. בדיוק כמו שאפשר את חוש המישוש, מישהו ייגע ויגיד, זה קשה. ואז אני אגיד לו, אתה יודע מה, תיגע ברכות, אז אגיד, באמת, יש כאן, נכון, יש כאן קצת יותר קשה וקצת יותר רך. לא ראיתי את זה קודם. לא ראית, כי לא שמת לב. אז עכשיו תשים לב, הנה, תתאמן בזה קצת, ואתה תחוש משהו אחר. אז קודם הוא היה צריך, אולי נקרא לזה, להאמין שאני חש משהו, ואחרי שהוא התנסה, הוא חש באמת יש כאן קשה ויש כאן רך, ובאמת יש כאן עולם שלם שלא ראיתי קודם לכן. עידנתי את החושים שלי. למה זה פועל כך? מכיוון שאנחנו בסך הכל מגיבים למה שפועל מחוץ לנו. אנחנו לא יודעים באמת מה יש מחוץ לנו. נאמר, כשאני שומע צליל, אז אומרים לי המדענים שהצליל הזה הוא נאמר בין 15 הרץ, כן? ל-15 קילו הרץ. רואים את זה? יופי. זה טווח התדרים שאני מסוגל לשמוע מחוץ לי. מה זה אומר שאני שומע בכלל? יש לי מין אור טוף כזה, שמחובר לתעלה, וכאן יש שתי עצמות, וכאן יש מין שבלול, שמתרגם את הרעש שמקבלת, מעבירות העצמות, וכאן יש עצב, שהולך למוח. בסדר? נקרא לזה מוח. אז האור הזה רוטט בהתאם למשהו לא ידוע שבא מחוץ לו, אני לא יודע מהו, אין לי מושג. האור הזה רוטט, זאת אומרת הוא מגיב בחזרה כלפי הלא ידוע הזה שקיים בחוץ, הוא מגיב באיזושהי תגובה, ובפנים יש מנגנון שמודד לא את מה שיש בחוץ, הוא לא יודע מה יש בחוץ, אלא הוא מודד את התגובה של האור הטוף לדבר הלא ידוע שקיים בחוץ. בסדר? יש פה הרבה יותר מאשר 15 הרץ עד 15 קילו הרץ. יש פה אין ספור תדרים בחוץ. בסדר? אין סוף תדרים. אבל אני מסוגל להגיב רק לטווח הזה. זה טווח המדידה שלי. ואת התגובה שלי לדבר הזה, אותה אני מודד, ולזה אני קורא שמיעה. ואני אומר, אני שומע את האחרים. אני שומע אדם, אני שומע מוזיקה, אני שומע רעש. כל זה, בסך הכל, אני לא מדבר על הרעש, על המוזיקה, על מה שקיים מבחוץ, אלא אני מדבר על התגובה שלי לדבר הזה. ואם חלילה פתאום יהיה חור באור הטוף הזה, או פגם בעצמות, או בעצב, או בשבלול, התדר הזה ימשיך להיות, אבל לא יגיע אליי בצורה של שמיעה. פתאום מהמציאות שלי, מהקיום שלי, מהיחס שלי למציאות, ייעלם אחד הנתונים. ואותו דבר בכל תחום אחר בחיים שלנו. אנחנו רואים, אז גם, מה זה שהעין רואה? כן? העין זה גלגל כזה, שמקבל לתוכו תמונה, התמונה מצטיירת כאן, דרך אגב היא מצטיירת הפוך, מי שלמד על זה פעם באופטיקה, אם אני רואה נאמר אדם שעומד ככה, כן? אז בתוך גלגל העין הוא מצטייר הפוך בכלל. אנחנו פשוט לומדים לעשות אינברסיה, היפוך. מה שעושה העין היא בסך הכל בודקת את התגובה, יש כאן שורה של מקלות, לא משנה, לא ניכנס לזה, מתורגם לעצב והולך למוח, וכאן זה נקרא ראייה. אני בודק את התגובה שלי לאיזשהו טווח של צבעים, בין נאמר סגול לאדום, זה טווח התדרים שאנחנו מסוגלים לראות, שקוראים להם בצבעים, ואני בסך הכל מודד איך העין שלי מגיבה למשהו לא ידוע, שנמצא מבחוץ, בטווח שהיא מסוגלת להגיב אליו. וזהו, וזה נקרא ראייה. וכך יש לנו חמישה חושים, שהם בעצם חמש תגובות שלנו אל משהו לא ידוע. זאת אומרת, אפשר לדמיין שאנחנו נמצאים פה בתוך איזושהי קופסה, כן? ואל הקופסה הזאת נכנסים נתונים שאנחנו לא יודעים, אין לנו מושג לגביהם, אבל הקופסה הזאת יוצרת תגובות, חמש תגובות, והיא מודדת את התגובות האלה. זה נקרא מוח, או מעבד. את התוצר של התגובות האלה היא משליחה על איזשהו מנגנון, על איזשהו מסך, זה לא המסך של הקבלה, כן, שאנחנו מדברים עליו, אלא איזושהי מסך שבו יש השוואה בין מה שידוע לבין מה שנקלט, ובהתאם לזה אנחנו תופסים את המציאות. אז זאת הדעת שלנו, כך אנחנו מודדים דברים. מה שנמצא מעבר לזה, מעבר לטווח התגובות שלי, נקרא בשבילי לא ידוע. ועל זה כל מדע מתבסס. אם זה לא ידוע, אז יש תיאוריות, יש הסברים וכן הלאה, תמיד אומרים, אני רוצה לראות הוכחה. הוכחה זאת אומרת, תתרגם את הלא ידוע לטווח של ידוע. אם אני אספר שעכשיו יש כאן תדרים של מוזיקה מסוימת, אף אחד לא יאמין לי. אז מה אני צריך לקחת? לקחת איזשהו מכשיר, רדיו, לכוון אותו לתדר המסוים, ואז מה שנמצא בגדר לא ידוע, כי אין אפשרות להגיב אליו, נאמר תדרי FM שנמצאים עכשיו באוויר, בעזרת המכשיר הזה מתורגם למוזיקה, ואני שומע שאכן זה קיים. אז אומר, נכון, עכשיו אני יודע שזה קיים. איפה זה קיים? בתוך הקופסה? מחוצה לו? לקופסה? לא. פשוט זה קיים בתוך ההתאמה שבין הקופסה לבין מה שמחוצה לה. בתוך הקופסה הזאת צריך להכניס את אותו תדר שקיים מחוצה לה, ואז היא מסוגלת לתרגם את התדר הזה לשפה שאני מבין, לצליל שמע שאני מסוגל להגיב אליו. לכן, אם יקרה משהו שיגרום לכך שלתוך הקופסה שלי ייכנס איזשהו שינוי, נאמר נקרא לזה X, משהו חדש, אז אני אוכל לקלוט איזשהו X שנמצא מחוץ לי, וזה הופך להיות חלק מהמציאות שלי. אני לא צריך שיספרו לי על זה, אני לא צריך שיתארו לי, ידמיין, אני לא צריך לדמיין את הדבר הזה, אלא זה פתאום יהפוך להיות חלק מהמציאות שלי. משהו שקודם לא היה, ועכשיו הוא הופך להיות חלק מהמציאות שלי. כשהמקובלים מדברים על אמונה, הם מדברים על משהו שהם מבחינתם זה חלק מהמציאות שלהם. זה לא כמו שאצלנו נראה לנו שהאמונה היא מעל או מחוץ לכלי שלנו. האמונה היא כמו כל דבר אחר שהקבלה מדברת עליו. אמונה זאת הרגשה, ידיעה, השגה, תפיסה מלאה של אותו כוח אחד יחיד שנמצא במציאות, שמוביל ומכוון ומפעיל את החיים שלנו. זאת אמונה זה כבר בגדר של השגה, ולא תפיסה מחוץ לכלים. כי על תפיסה מחוץ לכלים אף פעם לא מדובר. אז זאת הייתה מיסטיקה, זאת לא הייתה חוכמה, זה היה איזשהו משהו איזוטרי ולא מדע. וחוכמת הקבלה היא מדע. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות, כדי לתפוס ולדבר על אותה אמונה שעליה מדברים המקובלים, זה לייצר בתוכנו, בתוכנו, לא מחוץ לנו. מחוץ לנו זה כבר קיים. לייצר בתוכנו את ה-X הזה, את היכולת לקלוט משהו חדש, שכרגע אין לנו אותה, אבל הם אומרים לנו, אם אנחנו נפתח ספר ונקרא אותו נכון, הספר הזה ייצור עלינו, יפעיל עלינו מאור. טוש הזה כבר. כן? המאור שיבוא מהלימוד, אם נרצה שהוא יבוא, ייתן לנו את הכוח הזה שנקרא אמונה. ה-X הזה, אמונה. אם נרצה אותה, היא לא סתם תבוא, אנחנו יכולים לפתוח את הספר ולקרוא 80 שנה, לא יקרה שום דבר. אלא אם אנחנו רוצים לקבל אמונה מהמאור, אנחנו נקבל את היכולת הזאת שנקראת אמונה, ואז אותה מציאות שכרגע היא מחוץ לחושים שלנו, תהפוך להיות חלק מהחושים שלנו. תהפוך להיות חלק משמעותי ואפילו מוביל ויחיד במציאות שלנו. נמשיך לחיות גם בתוך חמשת החושים. נמשיך לראות, לשמוע, לתפקד, ללכת לעבודה, לחיות חיים רגילים כמו כל אדם אחר. רק בנוסף לזה יהיה לנו גם, תהיה היכרות הולכת ומתחדשת וגודלת כל הזמן עם אותה מציאות עליונה שנקראת העולם העליון. וזה נקרא צדיק, מי שבאמת רוצה להצדיק את הכוח העליון, הוא חייב את האמונה, אלה החיים שלו. זה נקרא צדיק, באמונתו יחיה. בלי האמונה הוא לא יכול להיות בקשר עם הכוח העליון, אין לו מגע איתו. הוא לא עובד על אותה, על אותו, אין לו קשר בכלל. ולכן האמונה זה גם דבר שחייבים כל הזמן לחדש אותו. זה לא דבר שיש אותו ויופי, אפשר לנוח. כמו שהחושים שלנו, נאמר, נולדתי עם חוש ראייה, אז כל פעם אני הולך לישון, קם בבוקר, אני רואה. אני לא צריך עכשיו להתאמץ ולחזק את הראייה, ולהתאמן על ראייה, ולבקש שתהיה לי ראייה כדי לקבל אותה כל בוקר מחדש. אלא אני קם, פותח את העיניים, וזה לגמרי טבעי. אני רואה, שומע, חש, הכל מאוד מציאותי. ואילו על האמונה נאמר, חדשות לבקרים רבה אמונתך. זאת כל רגע שאדם עובר תהליך של בוקר, זה דרך אגב יכול לקרות לו 100 פעם ביום, זה לא חייב להיות בוקר כזה, לא קשור לבוקר הגשמי שלנו, הוא חייב לחזק את האמונה. כי אם הוא לא יחזק אותה, היא לא תהיה לו. הוא בעצמו, מתוך בחירה, בונה אותה כל הזמן מחדש, וכל הזמן מחזק ומפעיל אותה כך שהיא הופכת להיות חלק מהחיים שלו. ואם הוא לא יעשה את זה, אז זה נקרא מוות. לכן צדיק באמונתו יחיה. היא הופכת להיות חלק מהחיים שלו. וכאן יש עוד כמה שאלות, אבל אני אתן לכם קודם לשאול כמה שאלות. כן, אורית.
הלוגיקה הייתה מאוד ברורה, עד הקטע שהאור יורד מהספר.
כן.
החושים נכנסים, וזה, ואז פתאום זה קופץ כבר למשהו שאני לא מבינה. מה זאת אומרת, אני פותחת ספר ויורד אליי אור מהספר?
נכון. אז זה באמת לא ברור. מה יש בספר הזה שיורד ממנו בכלל? מה זה יורד גם? נכון? נכון, יפה. כל ספר שכותבים אותו, ממה הוא מורכב? הוא מורכב מדף, נייר, כן? ומהאותיות, מדיו שמודפסות על הספר הזה. גם כריכה וקצת אמצעים למכור אותו יפה וכן הלאה, אבל בסך הכל מה זה ספר? דף ואותיות שנמצאות עליו. אבל אנחנו גם יודעים שמעבר לזה, מי שכותב ספר מכניס לתוך הספר את העולם הפנימי שלו, נכון? דרך האותיות והמילים, כך שמי שיקרא את הספר יקבל את אותו מסר שמי שהכניס רצה להעביר אליו. זאת אומרת, הספר הוא בעצם אמצעי, הוא דומם, אין בו שום דבר חי, זה סך הכל כמו שאמרנו, דיו ונייר. הספר הוא אמצעי שדרכו אדם אחד מעביר לאדם אחר את המסר שהוא רוצה להעביר לו. נכון? יפה. אם אני אדם בעל פנטזיה ובעל יכולת לדמיין ואפילו מכיר את נפש האדם ואת החלומות שלו וכן הלאה, אני יכול לכתוב לך פה אגדה, משהו שבדמיון שלי, אני מעביר אותו אל הדף, את קוראת, ואת מבינה בכלים שלך, בתפיסה שלך, את מה שאני רציתי להעביר אלייך. אם אני מדען, אני רוצה להעביר את החוכמה שלי, את הלוגיקה שלי, את ההיגיון שלי, אני כותב את זה בספר ומעביר אלייך, ואת קוראת את זה. עכשיו נשאלת השאלה, אם אני מקובל, בעל השגה רוחנית, ואני רואה, חווה, קולט דברים שאת לא קולטת, אין לך אפילו מושג, את אפילו לא יכולה לדמיין את זה. אין לך מושג על מה אני מדבר. עולם של כוחות, עולם של השפעה, עולם שבו הכוונה על מנת להשפיע מובילה, ולא האגואיזם, שאנחנו לגמרי מנותקים ממנו, ממש מה שיש בין זה לזה זה המחסום, כן? נאמר ככה, המחסום. איך אני יכול להעביר למישהו שנמצא למטה מהמחסום את החוויה שלי? הרי מה זה העולם הרוחני? אני לא יכול, אם הרב פעם תיאר את זה ככה יפה, שאם אדם היה צריך לכתוב באמת את ההתפעלות שלו, אז הוא היה כותב, זה, אז כל הספר היה, זה עובד ככה קורת, וזה עושה איזשהו רושם אולי. או זה כמו להסביר, נאמר, למישהו שאף פעם לא היה מאוהב, מה זה להיות מאוהב. אז הוא יכתוב שם בשפה מאוד מדויקת, הלב שלך דופק מהר יותר כשאתה רואה אותה. הפנים שלך נעשות אדומות. אתה לא יכול להפסיק לחשוב עליה. ומישהו שאף פעם לא הסתכל, אומר, הלב דופק מהר יותר, טוב, כנראה שזה כמו כשרצים. אז בוא ננסה לרוץ, נראה, הלב דופק מהר, או, הנה, אני עכשיו הגעתי לאהבה. ואז הוא יגיד, רגע, מה עוד כתוב פה? פנים אדומות. פנים אדומות, אני אלך לסאונה. אני אצא עם פנים אדומות, הנה, אני עכשיו מאוהב. נכון? אין אפשרות להסביר את זה. אבל אם באמת המקובלים רואים שורש וענף, הם רואים מה קיים כאן בעולם הרוחני, איזה כוחות, והם רואים איך הכוחות האלה משתלשלים לעולם שלנו, ובעולם שלנו יש תוצאה גשמית של הכוחות האלה. אז הם משתמשים בשמות של המושגים הגשמיים כדי לתאר את מה שהם רואים בשורש של המושגים האלה. שום מילה בשום ספר קדוש, בשום ספר, לא מתארת משהו בעולם שלנו. לא אנרגיות, לא תדרים, לא גופים, לא סיפורים, לא אנשים, לא מקומות, כלום. לא קיים מתוך כל הסיפורים הקדושים, אלא רק הם מתארים כוחות שקיימים בעולם העליון, וגם לא סתם הם מתארים אותם, אלא כדי למצוא את הסדר שלהם. את אחד מוביל לשתיים, מוביל לשלוש וכן הלאה. זאת אומרת, אם את קוראת בספר שבלעם הלך לו עם האתון שלו, פתאום ותפתח האתון את פיה, והוא דיבר איתה חזרה וענה לתשובה, והשם התגלה למשה, ואחר כך התגלה ואמר לו, בוא נלך אל פרעו וכן הלאה. זה לא סיפור היסטורי. היה דבר כזה. שוב, היה רק מטעם שורש וענף, כי כל מה שרוחני חייב גם להתגשם איפשהו בעולם הגשמי שלנו. אבל הם לא סיפרו לנו סיפור היסטורי על מה קרה שם, אלא הם מתארים את סדר הכוחות ואיך שהם מתגלים לנברא בהיותו בעולם הרוחני. לכן המקובלים, כדי להעביר למקובלים אחרים את סדר הפעולות האלה ואת סדר העבודה, הם כתבו את זה בספרים. ואת שמקובל פותח ספר כזה, אז הוא רואה שם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הוא אומר, הנה, בדיוק סדר הפעולות שאני רואה, אני מגלה אותו, וכאן מי שהיה כאן כבר גילה לפניי, ואני רואה שהוא מתאר לי את הדרך איך מגלים את זה, את הסדר. כי זה כבר ממש שפה בין מקובלים. אבל מה עושה מי שלא רואה, לא רואה ולא קולט את הדברים האלה עדיין בחושים שלו, שעוד אין לו את האמונה שמחברת אותו לעולם הרוחני? אז הוא יכול לעשות כמה דברים. אחד, זה לקרוא את זה כמו סיפור גשמי, כמו סיפור לילדים. תקחי ילדים שמקבלים חינוך בכיתה א', ב', ג', הם כבר מכירים את כל סיפורי התורה בעל פה. אז תלמדי אותם גם 10 ספירות ועוד כמה דברים, בסדר, יכניסו את זה לעולם הדמיוני שלהם, וזה יהיה משהו שנדמה להם שהם מבינים אותו. אז אין שאלות, אין ספקות, יש איזשהו סיפור, אני מאמין שהסיפור הזה הוא אמיתי וזהו. מאמין, שוב במרכאות. אבל אם אדם כבר מגיע לשאלה שדיברנו עליה בשיעור שעבר ולפני זה, מה הטעם בחיי? והוא מתעניין לדעת בשביל מה הוא חי, מה המקור שלו, מה הסיבה לקיום כל הפעולות בעולם שלנו, איך אפשר להגיע באמת לטוב אמיתי, ואומרים לו כך, מלמדים אותו, הוא לא יודע את זה, שאם הוא ייקח את הספר הזה ויפתח אותו, הוא יקרא בספר על מה שאדם כמוהו, בשר ודם, כתב עם הידיים שלו, עם אותיות דפוס, כן? אבל בתיאור הזה הוא מתאר מה קורה בעולם רוחני ולא בעולם שלנו. אז האדם שקורא את זה מתחיל להסתכל על המילים ואומר לעצמו, אני קורא ואני רוצה להגיע למדרגה של מי שכתב כדי להיות גם אני במציאות שלו. אני לא רוצה שהעולם שלי עכשיו יוביל אותי. אני רוצה להגיע למדרגה הבאה, שזה ימשוך אותי למעלה, למקום שמי שכתב כתב. שממנו הוא כותב את זה. ואז הוא פותח ספר של מקובל ומשתמש במאור שבא מהספר הזה. והמאור הזה מגדיל לו את האמונה, מגדיל לו את מידת החיבור שלו אל אותו עולם שעליו כותב המקובל. זאת אומרת, יש פה כמה תנאים כדי שהלימוד יהיה נכון ומדויק. אחד, שבאמת מקובל כתב את הספר. על זה בעל הסולם מאוד מאוד מתרעם, אתם תראו בעת לעשות, מאמר שהוא כתב בתחילת הספר קבלה למתחיל, הוא אמר שמאז שמלאכת הדפוס נעשתה מקובלת ופשוטה מאוד, המון אנשים כותבים ספרי קבלה כביכול ומתאים את העולם. ומתאים ומבלבלים את האנשים. כי אחד האמצעים הבסיסיים להשגה זה לקרוא ספר של מקובל. עכשיו, איך אני יודע אם הוא מקובל או לא? זה לגמרי מבלבל. אני, לפני שהגעתי ללמוד כאן, אני זוכר, פתחתי כל מיני ספרים שתחת הכותרת קבלה, וקראתי אותם. אז זה נתן לי איזשהו סיפוק מוחי, אולי איזושהי סקרנות, אבל בטח מאור לא היה בהם. כי בספר לא יכול להיות יותר ממה שהכותב מכניס בו. הוא במדרגת הכותב. אז איזשהו כותב שמדמיין לעצמו כל מיני דברים וממציא המצאות ומשייך למילה קבלה, כותב לי את זה, ואז אני אבוד. אף פעם לא אצליח לצאת באמת מהאגואיזם. ולעומת זאת, אם אני לוקח ספר שכתב אותו מקובל, יכול להיות שאני לא אבין מילה אחת. ואז זה קצת מתסכל ומבלבל ואני לא יודע על מה הוא כותב, או שנדמה לי שאני מבין ומדמיין את זה ישר לעולם שלנו. זאת אומרת, התנאי הראשון שבאמת מקובל כתב את הספר. התנאי השני זה שיש לי מדריך, רב, מישהו שכבר נמצא בהשגה רוחנית, שמסביר לי כל הזמן איך ללמוד נכון מהספר הזה. כי זה שמקובל כתב אותו זה לא מספיק. אני צריך שלפני הלימוד, לפני שאני פותח את הספר, תהיה לי איזושהי תזכורת והבנה בשביל מה אני לומד בכלל. כי אחרת אני אספק לעצמי את הידע. זה ספר שכותב מקובל, אבל אני מספק לעצמי את הידע. יש הרבה אנשים שלומדים תלמוד 10 הספירות, ולא מגיעים איזושהי משגה רוחנית, וגם לא יגיעו. כי תלמוד 10 הספירות כתב הארי הקדוש, שהרב יהודה אשלג, שהוא גלגול של הארי, פירש אותו לשפה שלנו, לשפה שאנחנו מסוגלים להבין, והוא כתב את זה נטו בשביל לתת אור מקיף לאדם, לא בשביל חוכמה, שאנשים יזכרו בעל פה את העולמות. ואם לא יהיה מישהו שיזכיר לי באמת איך ללמוד נכון ובשביל מה אני לומד, אז אני פשוט אדע את הספר הזה בעל פה. ויש כאלה שיודעים גם את הספר הזה בעל פה. הם לא עוסקים בקבלה, הם סתם עוסקים בחוכמה. כמו בגמרא והתלמוד, שגם הם לא נכתבו בשביל להסביר לנו מה קורה ששניים מוחזים בתלית, אחד מושך לפה, אחד לשם. מה, אנחנו גן ילדים? זה מושגים רוחניים, שדרך הלימוד שלהם אדם מגיע להשגה של מה זה תלית וכן הלאה. זאת אומרת, אין מילה אחת שמקובל כתב, לא בתורה, בנביאים, בכתובים, בספר הזוהר, בגמרא, בכל מקום אחר, כולל בספרי בעל הסולם כמובן, אין מילה אחת שלא נכתבה בשביל לתת מאור המחזיר למוטב למי שלומד אותם. בשביל מה לקבל את המאור הזה? כי אני רוצה אמונה. מה זאת אמונה? אמונה זה משהו למעלה מהדעת. למעלה מההשגה שלך כרגע, משהו שאם יהיה לך אותו ותרצה אותו, הלימוד הנכון ייתן לך אותו, ואז אתה תתחבר ותראה משהו שעכשיו לא רואה ולא חווה. אז זה הוא אומר פה באות ב', כן? באות ג', סליחה. בעמוד 160, הוא אומר כך, אכן לפתרון חידה סתומה זו דיבר הכתוב, טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, להגיע למצב הזה, טעמו וראו כי טוב השם. ולכן את המושג הזה, אמונה, אפשר להבין בשלוש צורות. וככה גם אנשים מתייחסים אליו, תבדקו את זה, תסתכלו מסביבכם, קצת ברחוב וכן הלאה. יש אמונה אחת, כן? אמונה. אז אחד, זה למטה מהדעת. מה זה למטה מהדעת? אני לא רואה, לא משיג, ואני, אומרים לי שזה ככה. אז אסור להטיל ספקות ולשאול שאלות ולבטל זה, אלא אומרים לי, תעשה כך וכך, יהיה לך טוב. פשוט. פשוט תעשה. אל תטיל ספק, אל תשאל יותר מדי שאלות, אל תברר דברים, כי שם אסור לברר, שם אתה עלול, אם תברר, אתה עלול חס ושלום לסתות מההנהגה הנכונה. ואז זה נקרא אמונה למטה מהדעת. אמונה למטה מהדעת הופכת את האדם לדומם. פשוט דומם. אין לו שום פיתוח של השכל, אין לו שום, יש שכל, אבל שכל בהמי מה שנקרא. אז הוא מתעסק נאמר, בגמרא, אז הוא לומד מזה כל מיני חישובים, איך לחשב, הוא מתעסק בלימוד בעל פה של דברים, הוא מפתח את הזיכרון שלו, הוא מתעסק בפעולות שהוא עושה אותם פעם אחר פעם, עד שהוא יודע אותם בעל פה, ואז הוא שואל, מי אמר את זה? למה? בשביל מה אני עושה את כל זה? זה אומרים לו, אני יודע מה, נותנים איזו תשובה. אתה חי בעולם שלך עכשיו, בעולם שלנו זה רק איזה מסדרון כזה, תגמור את זה, אתה תעשה את מה שאומרים לך, אתה תזכה בגן עדן, יהיה לך טוב. אם האדם זה אמונה, הוא מאמין שהוא יזכה בגן עדן, ויהיה לו טוב אחר כך, אז הוא יכול כל החיים, בדיוק את מה שלימדו אותו בגיל 4 בחיידר, או לא יודע איפשהו בחינוך, בגיל 5, כל החיים הוא עושה את אותם פעולות, חוזר על אותם פתגמים, עושה את אותם דברים, והוא טוב לו. זה נקרא אמונה למטה מהדעת. ובאמת, טוב לו. את יכולה לראות אנשים שכמעט ואין להם מה לאכול, ואין להם כל כך שאיפות להילחם עם כולם, ואין להם אגו גדול, אלא הם פשוט עושים את מה שנאמר, והם טוב להם, מבסוטים, הם מאמינים, קורה משהו רע, ברוך השם, קורה משהו טוב, ברוך השם, הכל מלמעלה, זהו. זה, דרך אגב, בכל הדתות קיים. אז אחד אומר ברוך השם, השני אומר מכתוב, השלישי אומר, לא יודע, משהו אחר. אבל זה מאוד מאוד אופייני למסגרת הדתית. תעשה, יהיה לך טוב. זהו, אל תשאל יותר מדי שאלות. אם אתה שואל שאלות, מטיל ספקות, זה כבר עלול לערער את המסגרת. אז התשובה היא זהו. זה נקרא למטה מהדעת. מהי אמונה בתוך הדעת? אמונה בתוך הדעת זה שאדם כבר מקבל הוכחות. הוא רוצה, דורש, ומקבל הוכחות לנכונות הדרך שלו או הגישה שלו. הרצון לקבל שואל, ממה אני אהנה פה? מה הרווח שלי? האדם, נותנים לו תשובות, אז אומרים לו, תעשה כך וכך, אז אתה נשמר מתאונות בדרכים. אם תגיד פסוק כזה וכזה, אז תזכה לזוגיות טובה. אם תגיד ככה וככה, ותעשה כך וכך ביום מסוים בשנה, אז תהיה לך פרנסה טובה כל החיים. וכן הלאה. אדם רואה, שואל מה הרווח של האגואיזם מזה, מקבל תשובה, מסבירים לו איך לעשות את זה, והוא עושה. אז הוא מאמין, כי הוא עדיין לא רואה את התוצאה, אבל הוא מאמין בזה, בתוך הדעת. זה נקרא אמונה בתוך הדעת. מהי אמונה למעלה מהדעת? אמונה למעלה מהדעת זה שאדם רוצה את האמונה, הוא רוצה אותה, כדי שבעזרתה הוא באמת יוכל להתחבר לעולם העליון, לחוות, להתחבר חושית, לא דמיונית, ועושה כל מה שביכולתו בתוך הדעת, כחוקר, כמדען, כמטיל ספק, שואל את כל השאלות ובודק כדי להגיע אליה, ולמרות זאת הוא יודע שזה לא בכוחותיו, אלא הוא יקבל אותה ויזכה בה, אם הוא באמת ירצה אותה. לא לבד הוא יכול להגיע לזה, אלא העבודה שלו היא ביגיעה להגיע אל השגת האמונה. והוא לא מסתפק בשום דבר מחוץ לזה, לא מסתפק בשום דבר מתחת לזה, אלא הוא רוצה את האמונה, האמונה היא בשבילו המטרה, זה לא שברור שיש לו, אלא להפך, ברור שאין לו. והוא משתדל ומתאמץ להשיג אותה, ומתוך כל הפעולות שהוא עושה, הוא בסופו של דבר משיג את האמונה. למה? מכיוון שכאן זה כבר יציאה מהאגו. בתוך הדעת הוא אף פעם לא יוכל להבין מה זאת אמונה למעלה מהדעת. בתוך הדעת הוא יכול רק לחפש כוחות שיעזרו לו לצאת אל המצב הזה. אבל להבין בתוך הדעת אי אפשר. זה מה שאמר פרעו. מי השם אשמע אשר אשמע בקולו, ומה העבודה הזאת לכם? הוא שאל שאלות של היגיון, של בסיס. אני רוצה בתוך הדעת לשלוט על הלמעלה מהדעת. זה רצון מאוד בריא. צריך, חייב להתגלות פרעו כדי שכנגדו יתגלה משה. פרעו הזה זה לא הרשע שם בסיפור. זה פרעו שבתוכנו. אם לא יתגלה פרעו, אז אין כנגד זה שום משה שיעבוד. ואז גם לא תהיה יציאת מצרים. זאת אומרת, הרשע הוא קיים בתוכנו. הוא מרשיע את הכוח העליון. למה? כי הוא אומר, אני רוצה בתוך ההיגיון שלי, בתוך הלוגיקה שלי, בתוך העולם שלי, להבין ולדעת את כל מה שאתה עושה. לכן הוא רוצה בתוך הדעת להבין את זה. אם הוא למטה מהדעת, אז אין ספקות, כבר טוב לו. אם הוא בתוך הדעת, הוא מתחיל להרשיע. ורק אם הוא עושה פעולה למעלה מהדעת, זאת אומרת, לומד כדי להתעלות ולצאת מהאגואיזם שלו, להתעלות מעליו, רק אם הוא עושה את הדבר הזה, אז הוא זוכה באמת לצאת ולזכות באמונה, שזה כבר כוח השפעה. אמונה שווה השפעה. אמונה יש רק אם מסך ואור חוזר. בלי מסך ואור חוזר אין אמונה. אמונה כבר היא למעלה מהמחסום. לפני זה אנחנו יכולים רק לבנות את הרצון לאמונה. את הרצון לאמונה בונים בתוך האגו, בתוך הרצון לקבל, כי אנחנו רואים בזה דבר טוב, רוצים שהוא יקרה לנו. אבל כשמקבלים, זוכים באמונה, זה כבר כשיוצאים מעל המחסום. לפני זה אין אמונה. כן, שאלות. כן.
שאלה של בתוך הדעת. אני קצת פולבלת, אני חושבת. אני צריכה קצת עזרה, בסדר. אני עד עכשיו הבנתי שאמונה זה עבודה בללכת למעלה מהדעת כדי להגיע להשגה. כלומר, אני מנסה ככה להבין, אתה עכשיו קצת בלבלת אותי, כי אתה אומר שאמונה זה כבר השגה. ואני הבנתי שאמונה זה בעצם כל הדרך עד ההשגה. כלומר, אני צריכה לקחת את האמונה בלמעלה מהדעת כדי להגיע להשגה, ואז זה מסתדר לי שבעצם בדרך לתיקון, בעצם אם ככה, מה יש לי במדרגה של גמר תיקון? אם זה לא השגה מלאה, זה אמונה מלאה?
האמונה היא בסופו של דבר הקשר עם הנותן, ההשתוות, היכולת לצאת למעלה מהדעת. אחר כך יש עוד עבודה, להגדיל את האמונה, להגדיל את האמונה על ידי זה שמקבלים את התענוג. זה כבר נקרא לקבל על מנת להשפיע. אבל זה לא שיש אמונה ועכשיו אפשר לנוח ויופי, יש אמונה, אז אני יכול עכשיו לעשות מה שאני רוצה. מתוך האמונה נוצר הקשר עם הכוח העליון, ואז זה כבר נקרא נשמת אדם תלמדנו. אז הוא כבר ממשיך את הצעדים שלו. ומה שאת אומרת זה נכון. את הבנת נכון. בואי נקרא עוד פעם את אות י' ז' בעמוד 164. הוא אומר כך, לפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. זאת אומרת, המדרגה הראשונה שמתגלה, שהיא כבר רוחנית, אחרי הסתר כפול והסתר רגיל, זה נקרא אמונה בשכר ועונש. זה אנחנו נלמד בשיעור הבא שלנו, על הדרגות של ההשגה. אז אדם חייב להתחזק באמונה, אין לו אותה עדיין. אם הייתה לו אמונה, כן? אז ודאי, גם אז הוא צריך להתחזק, אבל זה ממקום אחר. אבל פה מדובר על דבר שאין לו, והוא רוצה שיהיה לו, ולכן הוא הולך ללמוד. לא כדי להיות חכם, לא כדי ליהנות בתוך האגואיזם מזה, אלא כדי להתעלות ולצאת מתוכו. כן, בבקשה.
מה שאני מבין זה שהקבלה שואפת שנהיה צדיקים. אז זאת אומרת, עם ישראל צריכים להיות עם של צדיקים. זה לפי התפיסה של הקבלה.
לא רק עם ישראל, אלא צדיק זה אומר להצדיק את הכוח העליון. במציאות יש רק נברא ובורא. הנברא נברא כרצון לקבל הנאה ותענוג. הבורא הוא יש מיש, שפע, תענוג, השפעה, אהבה. וכל מה שהקבלה מדברת עליו מאוד פשוט, רק על מערכת היחסים בין הבורא והנברא. שום דבר אחר, הקבלה לא נוגעת בו אפילו. כדי שהנברא יוכל להיות בקשר עם הבורא, הוא חייב להשתדל להצדיק את פעולותיו, ולבדוק כל הזמן על עצמו, בחושים שלו, בתוכו. אני עכשיו נמצא במצב שאני מצדיק או מרשיע. ולפי זה הוא קובע אם הוא צדיק או רשע. לפי זה הוא אומר, אלף יפול צדיק וקם, ועוד כל מיני צדיק באמונתו יחיה. איך הוא מגיע לזה באמת שהוא מצליח להצדיק כל הזמן? מזה שהוא ניסה, נכשל אלפי פעמים, עד שבסופו של דבר ביקש את הבקשה הנכונה, שהבקשה הנכונה היא שתהיה לו אמונה, ולא בתוך הדעת, אלא למעלה מהדעת, ואז הוא זוכה לאמונה. ובאמת, נקרא פה איזשהו מאמר קטן משמעתי, מהספר שנקרא שמעתי, מאמר מ"א, שאומר מהו קטנות וגדלות באמונה. ומי ששמעתי קטן יכול לפתוח, מי שלא, אז שיסתכל על הלוח שלנו. לא יודע, זה עמוד, לקחתי זה מהשמעתי הגדול, לא מהקטן, אבל זה אותו דבר. אני אקריא לכם. זה נקרא מאמר מ"א בשמעתי. והוא אומר כך, מהו קטנות וגדלות באמונה? הנה כתיב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ככה כתוב. זה כשמת פרעה וחילו על בים סוף, אז כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. יש על זה גם עוד כמה מאמרים. למה דווקא אז היו צריכים אמונה, אם הם ראו בעיניים שהם מנצחים, כן? מה זה נקרא אמונה באמת, להגדיל אותה? אבל הוא אומר כך, צריכים לדעת שאורות דפסח, פסח זה מצב כזה של יציאה ממצרים, יציאה מהמחסום. זה נקרא פסח. סגולתן הוא לזכות לאור האמונה. זה הסגולה של המצב הזה שנקרא פסח. אבל לא לחשוב שאור האמונה הוא דבר קטן, כי הקטנות והגדלות תלוי רק במקבלים. זאת אומרת, מדובר על האדם שנמצא במצב של עד כמה הוא מעריך את המצב הזה שנקרא אמונה. אם זה בשבילו דבר קטן, אז זה קטן, ואם זה גדול, זה גדול. רק על המקבל מדובר. כי בזמן שהאדם אינו עובד על דרך האמת, זאת אומרת, כמו שאנחנו לומדים איך שהקבלה מתייחסת למושג אמונה, אזי הוא חושב שיש לו אמונה יותר מדי, ובשיעור האמונה שיש בו הוא יכול לחלק לכמה אנשים, אז הם יהיו בוודאי יראים ושלמים. ותשאלו אדם ברחוב, אני בן אדם מאמין, אין ספק בכלל על זה. מה זאת אומרת? בטח שאני מאמין, איזה שאלה? מי לא מאמין? בטח. יש לי מספיק, אם מישהו לא מאמין, בוא אני אלמד אותו, אני אראה לו איך להאמין. איך זה יכול להיות שמישהו לא מאמין? אנחנו מאמינים בני מאמינים, מביאים לך פסוקים, כאן ועד הודעה חדשה. אז בכלל אין ספק, אז אדם כזה הוא לא על דרך האמת. הוא מסופק במה שיש לו, זה בסדר גמור. לא צריך לקלקל לו את זה דרך אגב, שישאר ככה. שיאמין במה שהוא מאמין. מה שאין כן, מי שרוצה לעבוד את השם על דרך האמת, זאת אומרת, מי שכבר התעוררה אצלו הנקודה שבלב, ושואל ורוצה להבין ולדעת, רוצה דעת, מהי באמת הדרך להיות בקשר עם הכוח העליון, להבין אותו, להצדיק אותו, באמת מתחיל לשאול שאלות ורוצה פתרונות, ובודק את עצמו, לא את האחרים, את עצמו, בכל פעם, אם הוא מוכן לעבוד במסירות נפש, שנקראת, ובכל לבבך. אתם יודעים שאדם אומר, יש הרבה שאומרים, שמע ישראל כל בוקר. אז כתוב שם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. לבבך זה שני הלבבות, יצר הטוב ויצר הרע. זאת אומרת שהכל כבר נמצא בעבודת השם. אז הוא לא קורא את זה אוטומט, אלא הוא אומר, רגע, אני באמת בכל לבבך? לא. אז אני רוצה להגיע לזה. כן? אזי הוא רואה שתמיד הוא בחיסרון עם בחינת אמונה. זאת אומרת, האדם כבר מבין שחסרה לו אמונה. היינו שתמיד יש לו גרעונות בבחינה זו, ורק בזמן שיש לו אמונה, אזי הוא יכול להרגיש שהוא יושב תמיד בפני המלך. זאת אומרת, אם יהיה לו הדבר הזה, הוא יהיה במצב של קשר מתמיד, בלתי פוסק עם הכוח העליון. ואם אין לו את זה, אז הוא חי בתוך האגואיזם שלו, וזהו, אין לו מה לעשות. ובזמן שהוא מרגיש את גדלותו של המלך, אזי הוא יכול לגלות את האהבה בבית סיטרין, בשני צדדים, בין בסיטרה דטובה ובין בסיטרה דדינה קשיה. זאת אומרת, גם כשטוב וגם כשהוא מרגיש דינים, בשניהם הוא מוצא את הקשר עם הנותן. איך זה נאמר בתהילים? שבטך ומשענתך הם הינחמוני. זאת אומרת, בכל המצבים הוא תמיד זוכר ויודע ונמצא בקשר עם הכוח העליון. לכן, האדם המבקש את האמת הוא הנצרך לאור האמונה. מי מקבל אמונה? מי שמבין שאין לו. אם יש פה את כוס המים הזאת ואני לא צמא, אז בשבילי או שהמים לא קיימים, או שאני מזלזל בהם, או שהם לא חשובים לי, כי נדמה לי שאני לא צריך אותם. אבל אם אני צמא ואני רואה את המים האלה, אז ורק את זה אני רוצה, איזה תענוג אני אמצא בהם. זאת אומרת, הכל מדובר לפי החיסרון. לכן מי שלא חסר לו אמונה, לא רוצה אותה. אז באמת, באמת זה לא יחשב בעיניו. ואדם כזה, אם הוא שומע או רואה איזו סגולה להשיג את אור האמונה, הוא שמח כמו שמוצא שלל רב. כי את זה הוא מחפש, אז ודאי שאם יש לו הזדמנות, הוא יהיה מאושר. לכן אלו אנשים שהם מבקשי האמת, וזה לא קורה לבד, מלמעלה מעוררים את הנקודה שבלב, ואדם מתחיל ללמוד ולומד נכון פעם ועוד פעם, וכל פעם המאור המחזיר למוטב מתוך הלימוד מאיר עליו ומברר לו עוד ועוד דברים, והוא לא מנסה בתוך הדעת להבין, כי הוא יודע שעכשיו הוא מבין, אחר כך הוא שוכח, ושוב נמחק, ושוב נופל וקם, ועוברים המון מצבים תוך כדי הלימוד. זאת אומרת, מי שלומד באמת נכון לא יוצא מסופק מזה שהוא יודע, אלא הוא מסופק מזה שהוא התקרב עוד קצת למושג הזה שנקרא אמונה, בירר אותו קצת יותר, מתברר לו קצת יותר מה אין לו, מה חסר לו, מה הוא רוצה שיהיה לו. לכן אלו אנשים שמבקשי האמת, אזי בחג הפסח, לא בניסן, כן? בחג הפסח שאדם עובר, מצב הפנימי שלו שנקרא פסח, שאז סגולה לאור האמונה, אזי אנו קוראים בפרשה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. קוראים את זה בפסח באמת, כנגד ענף ושורש. כי אז זמן המסוגל לזכות לזה. וזה מצב מיוחד שבו אדם יכול באמת לקבל את זה. אז צריכים רק לקוות שנגיע למצב כזה שנקרא פסח. ולפני זה אנחנו חייבים לחזור ולקרוא את אות י' זין, ולחפש באמת מתוך הקריאה הזאת את המאור שמחזיר למוטב. אבל לפני שנקרא את זה, אני מאוד אשמח להראות לכם קליפ של הרב מדבר על זה, על המושג הזה שנקרא אמונה.
אמונה, מה שחושבים בני אדם, זה בעצם חיסרון בידיעה. כי אם היה לי ידיעה, אז לא יצריך לאמונה. מה זה, אני מאמין שזה כך? אני לא יודע, אבל רק אני איכשהו מדריק את עצמי שכאילו שזה כך. וזה לגמרי לגמרי לא מה שמקובל בקבלה במילה אמונה. פירוש האמונה זה אור העליון שמתגלה לאדם ונותן לאדם הרגשה שאדם נמצא בדרגת הידיעה, בדרגת הגילוי. שגילוי הזה הוא משמש לאדם ככוח להשפיע, ככוח להיות מעל הטבע שלו, ולכן זה נקרא אמונה. עוד פעם. מה שאנחנו מקבלים בתוך הכלי שלנו, בתוך הרצונות שלנו, בתוך מוח ולב, זה נקרא ידיעה. מה שאנחנו יכולים לעבוד מחוץ לכלי שלנו, בהשפעה, זה נקרא אמונה, כוח האמונה. אז כוח האמונה זה לא שהוא מנוגד לקבלה, הוא פשוט רוחף מעליה. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני בחמישה חושים שלי יכול למלא את עצמי, בידיעות, במה שיש לנו נגיד, אבל בזה אני לגמרי לגמרי לא מכיר מה שנמצא מחוץ לי. אני רק, כמו שדיברנו, רק תופס התגובות שלי על משהו שנמצא מבחוץ. משהו לוחץ, נגיד כאן זה נמצא הטוב שלי, משהו לוחץ מבחוץ, אני לא יודע. אני רק תופס התגובה שלי על משהו שמבחוץ. ומודד תגובות חשמליים מה שיש לי בתוך המוח. ולא הטבע עצמו של הלחץ. אני אפילו על ידי כל מיני חשמל או כל מיני פעולות כימיות יכול לעורר אצלי אותם התופעות כמו צלילים חיצוניים. אז איך לצאת מהמוגבלות הזאת ולהרגיש משהו שנמצא מחוץ לי? זאת השאלה. וכאן יש לנו אפשרות לעשות את זה, שזה נקרא בכוח האמונה. אבל אמונה זה לא כמו שאצלנו בעולם הזה שאני מאמין מן הסתם, מחוסר ידיעה, אלא אמונה זה נקרא יכולת מיוחדת שאדם מקבל להתחיל להרגיש מחוץ לכלי שלו. אור חוזר, מה שנקרא אצלנו, מסך ואור חוזר, זה כוח האמונה. זה בא על ידי קליטת האור העליון בצורה כזאת שכל התכונות שלנו מקבלים את האינברסיה, מתהפכים לקליטה החיצונית. ולכן אמונה, מה שמתכוונים המקובלים, זה מושג שונה, הרוחני, שבעולם שלנו לא קיים. מי שקונה את הכוח הזה, הוא כבר מיד מרגיש את העולם העליון, נקרא שעולה כאילו לעולם העליון. מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לו, ללא שום קשר לעצמו.
כן, אני מניח שעכשיו אחרי ההקדמה אפשר להבין את הדברים של הרב יותר, נכון? כן, בבקשה.
אז לא הבנתי פה עניין חשוב כזה, אם בעזרת האמונה עוברים את המחסום, או אחרי שעוברים את המחסום, בעצם אז באמת משיגים את האמונה.
יש רצון לאמונה, וכשמשיגים את האמונה זה נקרא מעבר המחסום. זאת אומרת, מה זה מעבר המחסום? אנחנו כלי, רצון לקבל, ואנחנו רוצים ליהנות ישר מהתענוג. נכון? וככה אנחנו יכולים לעבוד כל החיים ואף פעם לא להשיג שום דבר. כי תמיד אנחנו רוצים משהו, וכשמגיעים אליו רואים שאין בו כלום. ואז מיד מתעורר רצון אחר ושוב אין כלום. וזה זה מטעם צמצום א' שנעשה על הכלים, מי שלמד את זה בפתיחה. אז זה מוסבר מאוד יפה, למה אף פעם לא נוכל להתמלא בצורה כזאת. בשלב מסוים, תוך כדי ההתפתחות, מתגלה באדם הנקודה שבלב. מה זו הנקודה שבלב? שביחד עם התענוג מתגלה גם שיש נותן התענוג. זה נקרא לו תענוג, וזה נקרא הנותן. כן? תענוג והנותן. ואז אדם מתחיל לחפש את הקשר עם הנותן. הוא רוצה את האמונה, זה הקשר עם הנותן. שיהיה לו באמת יכולת להבין אותו, להכיר אותו, לדעת אותו. אם זה נעשה יותר ויותר חשוב, המשקל עובר מהתענוג אל הנותן, אז לאט לאט מתברר לאדם כמה הוא רחוק מתכונת הנותן. זה נקרא שהוא מתקרב יותר ויותר למחסום. זאת אומרת, נעשה לו יותר חשוך. הוא רוצה את האמונה, אבל הוא יותר ויותר מבין כמה אין לו אותה. הוא עובד ומתפעל ומחפש ולומד, והכי חשוב זה התמדה. אז אנחנו גם נלמד בהמשך בתוך ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, התמדה בלימוד. וכל הזמן לפני שהוא פותח, כמו שהוא כותב באות י' ז', לפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונה. ואז הוא מגיע למצב שהוא כמו חולת אהבה אני, שרק את זה הוא רוצה, ואז מתגלה לו האמונה. מה זה מתגלה לו האמונה? שיש לו יכולת מעל לרצון לקבל שלו, לא להתעלם מהרצון לקבל, אלא לעשות צמצום על הרצון לקבל, זאת אומרת שהוא לא חשוב עכשיו, אלא רק הקשר עם הנותן, ואז הוא מקבל את התענוג, ובעזרת התענוג שהוא מקבל, הוא יכול לדחות ולהכיר את הנותן. זה נקרא כוח אמונה, שיש לו כוח כבר לעבוד מעל לדעת. זה נקרא דעת, דעת, וזה נקרא מעל לדעת. אמונה למעלה מהדעת. זה לא אמונה שמנותקת מהדעת, אלא דווקא אמונה שרוכבת על הדעת. ובאמת, אם נקרא באות י"ח, שזה המשך של אות י"ז, אומר לנו בעל הסולם שאדם לא יסתפק בשום דבר מתחת לזה. שיגיע וירצה ויתאמץ להגיע לזה, להתאמץ כל הזמן. הוא אומר, וזה ברור שאינם יכולים לפתור את עצמם מן הדין אם יאמרו שקיבלו התבלין הזה ועדיין יש להם הרהורי עבירה. זאת אומרת, אם אדם יבוא ויגיד, כן, אני לומד כבר כמה חודשים, כמה שנים, לא יודע, ועוד לא הגעתי למדרגה הזאת שנקראת אמונה, אז אני, כנראה אני בסדר, זה יהיה בסדר. איכשהו משהו יקרה ויהיה בסדר. לא, לא יקרה. כלומר, שמתגוררים עוד בספקות, חס ושלום, ועדיין היצר הרע לא נימוח. זאת אומרת, עדיין אין לו כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא יצר הרע. כי עדיין הרצון לקבל פועל בו, כן? על מנת לקבל, זה היצר הרע. עוד אין לו כוונה על מנת להשפיע. כי הבורא ברוך הוא, שברא אותו, ונתן לו ליצר הרע את תוקפו, ברור שידע גם כן לברוא את התרופה והתבלין הנאמנים להטיש כוחו של היצר הרע ולמחותו כליל. זאת אומרת, מלכתחילה לא נברנו כדי להישאר במדרגת בהמה, או בהמה מפותחת שהורסת את עצמה ואת כדור הארץ ואת כל מה שמסביב, אלא נברנו כדי להגיע למדרגת אדם. רק את הטבע קיבלנו, וגם את התיקון של הטבע קיבלנו. רק את התיקון זה אמצעי שאנחנו חייבים לקחת אותו בידיים ולהשתמש בו. לעשות אותו מבחירתנו החופשית. לבד לא יקרה כלום. אם אדם סתם ילמד בספר, או לא ילמד, או ילמד עם כוונה לא נכונה, לא יעזור לו, הוא פשוט לא יגיע לזה. כדי להגיע לזה, הוא נותן לנו את המתכון. איך? שיקח ספר של מקובל, ילמד איך ללמוד את זה נכון, יעבוד גם עם קבוצה של אנשים שרוצים להגיע לזה, ומתוך הלימוד הנכון ירצה אמונה, ירצה את האמונה, יפתח את הרצון לאמונה, וכשיהיה לו רצון מספיק, אז הוא יקבל בפנים את המאור הזה שנקרא אמונה. הוא יזכה. ואם מישהו עסק בתורה ולא הצליח להעביר את היצר הרע ממנו, אין זה אלא או שיתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב להיתן בעסק התורה. הוא עשה לעצמו הנחות, אמר, אולי זה לא כל כך חשוב, אולי נעשה את זה ועוד כמה דברים, זה לא ממש דבר מרכזי. כן, הוא התרשל בזה. כמו שכתוב, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. זאת אומרת, אם אתה, נדמה לך שיש לך אמונה, אבל אין כלי, היגיעה זה הכלי שהאמונה תהיה בתוכה. אז אם אין את זה, אז אין לך אמונה, אל תאמין. זה לא אל תאמין ב... שוב, כבר, המושג אמונה כבר רכש אצלנו לבוש אחר ממה שהיה קודם, כן? אל תאמין, זאת אומרת, אין לך אמונה. יגעתי לא יגעתי ומצאתי, אז לא את האמונה מצאת. אז אל תאמין, זה לא אמונה. או יכול להיות שמילאו את הכמות של היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו באיכות. כלומר, שלא נתנו דעתם וליבם במשך זמן העסק בתורה, לזכות להמשיך את המאור שבתורה, המביא האמונה בלב האדם. זאת התשובה לשאלתך. המאור מביא את האמונה בלב האדם. צריך לעשות יגיעה כדי שהמאור הזה יביא את האמונה. אלא שעסקו בסך הדעת מאותו העיקר הנדרש מהתורה. זאת אומרת, למדו והגיעו לסיפוק. עכשיו זוכרים בעל פה דברים, יודעים חוקים, מבינים, בתוך הדעת, אז מאבדים את השפיץ של היגיעה, את המטרה. ואם מאבדים את היגיעה, אז שלא יתלוננו אחר כך שלא קיבלו. שהוא המאור המביא לידי האמונה. זה העיקר הנדרש. אני חוזר על המשפט. אלא שעסקו בהיסח הדעת מאותו העיקר הנדרש מהתורה, שהוא המאור המביא לידי האמונה. ואף על פי שכיוונו לו מתחילה, הסיחו דעתם ממנו בעת הלימוד. זאת אומרת, האדם אולי בהתחלת הדרך חשב ורצה את זה, ואחר כך נכנס לאיזושהי שגרה, ונדמה לו שיהיה בסדר, שהוא ילמד ויקרו דברים שיובילו אותו לזה. אז הוא אומר לו, אם הוא מסיח את דעתו מהנושא הזה בעת הלימוד, הוא לא יגיע לזה. כמו כל מטרה שחשובה לנו בחיים. אם משהו באמת חשוב לאדם, הוא חייב להחזיק בו מעל ליתר הרצונות, ולעשות כל מאמץ כדי להחזיק בו. מה שיכול ביכולתו, כל שביכולתו לעשות, שיעשה. מה שכבר מעבר לזה, זה לא ביכולתו. ובין כך ובין כך, אין לפתור את עצמו מן הדין בטענת אונס. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, כמו שאמר איוב, אנוסים, אני מרשיע, מה אתה רוצה? עשית אותי כזה, כמרשיע, אז אין לי מה לעשות פה. אני אנוס, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד דבר כזה. אחר שמחייבים חז"ל בטענה, בראתי יצר הרע, זה נכון. בראתי לו גם תורה תבלין. אותו מקור שעשה אותך כמו שאתה, הוא גם נתן לך אמצעי לתקן אותך שתגיע למצב הטוב, הבריא, הנכון. רק הוא נתן לך בחירה שתעבוד עם הדבר הזה בשביל להגיע באמת למטרה שאליה אתה צריך להגיע. אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. זאת עבודה שלך. נותנים לך את כל התנאים, את ההסברים, את הסביבה הנכונה, הכל נותנים. עכשיו אתה צריך לעשות את היגיעה, להרים את הכפפה הזאת ולהתחיל לעשות את העבודה. לא תעשה, לא תגיע. אבל גם אל תבוא בטענות לאף אחד שלא נתנו לך. כי אם היה בזה איזה יוצא מהכלל, הרי הקושייה של איוב במקומה עומדת. כי אחרת איוב היה צודק, באמת, אנוסים אנחנו, אני מרשיע, אני רשע, מה לעשות? ככה עשית אותי. אז מה אתה רוצה ממני? בסדר? כן.
אני רוצה לשאול אם יש הבדל בעבודה למעלה מהדעת עם אור ואור חוזר במסך, אם יש הבדל בין נשים לגברים בזה, ואם כן, מהו ההבדל?
לא, אין הבדל. ההבדל הוא בדרך, באמצעים להגיע לזה. אבל לא בהשגה רוחנית, זה השגה רוחנית, נשמה זאת נשמה. כן. רגע. בואי, תקל לי אבל על הצטירי הצלמת שלנו מתאמצת כל כך. נכון, סליחה. בסדר.
אני אישית מרגישה את הקושי כשאני משקיעה יגיעה בלימוד.
כן.
בדחף, ברצון, שוב לדעתי רצון לקבל, בהנאה, בהבנה של מה שאני מבינה ומה אני מגלה. ואני מנסה לעצור לרגע ולהגיד, רגע, אני בעצם לא צריכה, לא לזה אני מתכוונת. אני רוצה למשוך את האור שיגיע, וזה קושי שהוא פשוט כל רגע מושך אותי לכיוון של ההתלהבות וה... ממה שאני קורא.
אני גאה לך סוד?
נו.
כל מי שלומד נכון עובד ככה. רק אנחנו לא נוהגים לדבר על זה בדרך כלל. זה העניין של אדם עם עצמו ככה, היגיעה הזאת הקטנה, זאת העבודה הגדולה, לא הקטנה כל כך, של להתאמץ באיכות ובכמות היגיעה. מה זה האיכות והכמות? הכמות זה כמה פעמים, נאמר בשיעור, זה צריך להיות כל היום, כל החיים, אבל כמה פעמים בשיעור את זוכרת שאת רוצה להגיע לאמונה ולא לידיעה. כי פעם את נורא תהני מהידיעה, ופעם אחרת את תסתכלי ותגידי, מה אני קורא את זה? זה תפל כמו חול, אין בזה שום טעם, אני לא מבינה בכלל על מה מדובר. במצבים האלה התחלפו פעם ככה, פעם ככה, ואת כל הזמן צריכה לדמור, אוקיי, אז לא את זה אני רוצה, אני רוצה את האמונה. והאיכות של היגיעה היא עד כמה כואב שעוד אין את זה. עד כמה אני באמת רוצה את זה. לא סתם המקובלים מתארים את המצב של לפני המחסום כחולת אהבה אני. כמו מישהו שאת בטח עברת כמה פעמים בחיים איזה מצב כזה, כן? שההוא שאני לא יכולה, הוא לא יוצא לי מהראש ומהלב, רגע אני לא יכולה להפסיק לחשוב עליו, כן? אז ככה, את מבינה מה זה להיות מקובל? להיות מאוהב כל החיים. ויותר ויותר כל רגע. אבל על זה בדרך כלל אדם לא נוהגים לדבר על זה. זה מצבים פנימיים שאדם עובר, זה דווקא... כי עם הזמן אתם תראו שזה הופך להיות הדבר האינטימי. זאת אומרת, אנחנו לא נוהגים לדבר על מה. שואלים מישהו, לא שואלים דברים לגמרי בהמיים, לא נוהגים לספר. יודע מה, על מה... טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. ברגע שהדבר האינטימי הופך להיות באמת העבודה הפנימית של האדם, אז על זה הוא לא מספר. בסדר? כן, בבקשה. קיבלת.
המקובלים עוברים אותו תהליך?
מה אומרים?
המקובלים עברו אותו תהליך?
אז על מה הם כותבים?
יכול להיות שהם יותר מתקדמים והם למדו ממקובלים אחרים.
לא, אי אפשר ללמוד שום דבר ממישהו אחר, אלא אם כן אתה עובר את זה על בשרך. ומקובל עובר את כל המצבים שכל אדם באנושות עבר, עובר ויעבור. אני זוכר שהרב לייטמן סיפר פעם על הרבש, שהוא סיפר לו, אתה יודע, הרב לייטמן בא, עבר בחיים שלו, היה גדל ברוסיה, היה מסורב עלייה, היה למד מדעים, אחרי זה עלה לארץ, היה בצבא, היה איש עסקים, עשה איזושהי כברת דרך בחיים, ואז הוא הגיע ללמוד אצל הרבש. ואז הם ככה, הוא התחיל ללמוד אצלו בחודשים הראשונים, כך הוא מספר. ואז הרבש אומר לו ככה, באחד אומר לו, כן, אני עברתי את כל המצבים שכל אחד יכול לעבור כבר. אז הרב לייטמן מסתכל עליו, הוא אומר, מה? גדל בבית של צדיק, של בעל הסולם, היה כל החיים דתי, חי בתוך המסגרות האלה, מה הוא כבר יכול היה לעבור? כאילו, מה כבר אדם עובר בחיים? שאומר שעבר את הכל. מסתבר שהרצון האנושי הוא רצון, ואדם שבאמת מתחיל להתפתח ולעבוד ולזרז את קצב הזמנים, זה לא כמו שאתה יודע, אתה יכול לעבור איזשהו מצב ש-4-5 שנים, וזה יכול להיות בתוך שנייה אחת. הוא עובר באמת את כל המצבים שאדם אי פעם יכול לעבור, גם בלי לצאת מהחדר, לא צריך. אבל אם הוא לא עובר, הוא לא כותב על זה מילה. חצי מילה. תקרא בעמוד 21, במהותה של חוכמת הקבלה, מסביר שם בעל הסולם, שמקובל שלא השיג השגה מלאה, אסור לו לכתוב אפילו מילה אחת על מה שהוא מדבר עליה. הוא צריך כבר לעלות למדרגה יותר גבוהה כדי שיוכל לתאר את זה במילים. אז בהחלט לא... טוב, שאלה אחרונה, כן?
בקליפ שראינו, הרב לייטמן בעצם הגדיר אמונה כיכולת שאדם מקבל כדי להרגיש משהו מחוצה לא. זאת אומרת, ללא שום קשר לעצמו.
כן. זה נקרא על מנת להשפיע.
אם אני בא להרגיש משהו מחוצה לעצמי, זה עדיין אני מרגישה?
לא, באגואיזם ודאי שכן. אני חוזר לסרטוט הזה. אנחנו לא יכולים להרגיש משהו מחוץ על עצמנו. אנחנו מרגישים רק את התגובה שלנו למציאות. זהו. מה זה מחוץ על עצמנו? כאשר הכוונה מתהפכת, במקום על מנת לקבל, על מנת להנות לעצמי, על מנת להשפיע, אז זה נקרא מחוץ על אורו. ככה זה, יש על זה גם מאמרים ושמעתי, תקרי, לעבוד מחוץ על עצמו. בתוך כלי שנקרא אמונה. אור האמונה ממלא אותו, והכלי הזה נמצא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם זה הרצון לקבל שלנו, הרצון לקבל כמו שהוא לעולם לא יתמלא. הוא לא יכול להתמלא. מעליו רוכשים כלי חדש, והכלי הזה מתמלא. זה נקרא אמונה. זה נקרא דעת, וההרגשה של האמונה מתגלה למעלה מהדעת. הכלי הזה של הדעת נשאר כמו שהוא. עד גמר התיקון. ודאי. אז עכשיו את מבינה. זה סימן שהבנת. אם היית אומרת, הבנתי, אז הייתי אומרת משהו פה, איך יכול להיות? אז בנימה אופטימית זו, אני מודה לכם. תודה רבה.